שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נקדיש בעזרת השם את הדברים לבני התורה היקרים המסולאים בפז, שנמצאים כעת בימי בין הזמנים, וקובע השם יחליפו כוח. ניקח כמה עצות טובות לעצמנו, נתבונן בהם בעזרת השם. סך הכל אנחנו נמצאים בדור שממש רואים פריחה גדולה של עולם התורה, עם כל אותם שמנסים להציק ולשנות, אבל כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מצד שני, מדובר בדור שיש בו המון ניסיונות, ממש ניסיונות שעורבים לפתח, ובן תורה שלא נזהר ונשמר על נפשו לשים לעצמו את הגדרים הנכונים, את הגבולות, את הידיעה איך לנצל את הזמן, מה לעשות בזמן הזה. הרי בכל דור ודור יש לו את הניסיונות שלו. היו דורות שהניסיונות היו מתי לשבת וללמוד, היה כל כך הרבה טרדות. אדם שרצה לנסוע ממקום למקום, היה צריך להקדיש לכך לפעמים יומיים, שלושה, אפילו מכפר לכפר, מעיר לעיר, בתוך אותה מדינה. צריך משהו דחוף, לדבר עם מישהו, צריך ללכת אליו לבית, שזה גם דבר שלוקח זמן. אישה שרוצה לבשל משהו, הרי אז לקחת את העוף וללכת לשוחט, ולמרות לו את הנוצות, ולמלוח אותו בבית. זה היה לפני כמה עשרות שנים בסך הכל, עדיין זה היה המצב. קצת לפני, היו רוצים לבשל, צריך להבעיר עצים, המון זמן היה מתבטל על הכנות טכניות שאדם היה צריך בחיים שלו. הדור הזה הכל קל, נסיעות ממקום למקום, אתה רוצה לדבר עם מישהו, לא צריך ללכת אליו לבית, אפשר להתקשר אליו, במהירות עצומה מידע עובר ממקום למקום. כך שמצד אחד, העולם מתקדם, אפשר לחסוך הרבה זמן, אפשר לנצל הרבה זמן ללימוד תורה, להתקדם, מה שבדורות הקודמים היו צריכים להקדיש הרבה זמן. לעומת זאת, דווקא ההתפתחות הטכנולוגית הזו הכניסה את העולם לסוג ניסיון אחר. האם לבטל את הזמן על מכשירים של שמיעה, של צפייה, אפילו כשרואים רק דברים קשרים והכל 100%, אבל איבוד הזמן שאדם יכול לאבד, זמן יקר שיכל להתפתח בו, להתקדם בו, להיות ענק בתורה. הרי ישנה שאלה גדולה, יש ברוך השם הרבה לומדי תורה. למה לא כולם נעשים מהשורה הראשונה של גדולי הדור, לפחות מהשורה השנייה? יש מעט מאוד שזוכים להגיע לגדלות. אז מה יאמר האדם? טוב, אלה הכישרונים הצליחו יותר. זה לא נכון. בבירור זה דבר שהוא לא נכון. המציאות מוכיחה שגם אותם שאינם כישרונים, אם ישבו ועמלו, התורה מחכימת פתי. הופכת אפילו אדם שהוא פתי, שהוא לא יודע להתבונן, אין לו מספיק חוכמה. התורה הופכת אותו לחריף וחד ומבין, ואדם בלי זיכרון משנן וחוזר וכן יודע. כמה מגדולי ישראל העידו על עצמם שבילדותם לא היו עם כישרונות, לא היו מבינים, היו קוראים, מקדישים הרבה זמן ורואים אחרים מתקדמים, והם רואים כמו אוויר. אבל המילים שהיו נראות כאוויר, לאחר עמל תורה פתאום קיבלו משמעות, הפכו להיות מילים חיות, משפטים עם עומק, עם הבנה. ופעמים שאלה עקפו את חבריהם הכישרוניים, שמרוב כישרון לא הקדישו עמל והגיעה, כי הבינו מהר וכל המבחנים שלהם היו מצוינים בגיל הנערות. אז לא ראו צורך לשבת ולהוסיף זמנים בין הסדרים וימי שישי ושבת. ודווקא אותם שכן עמלו ויגעו, הם אלה שהתקדמו. אין אדם שהוא לא בעל ניסיון בעולם התורה ולא יכול להעיד על כמה כאלה שהוא מכיר שלא היו עם כישרונות והצליחו להגיע לגדולה עצומה על ידי עמל ושקידה, וזה כוח התורה שהיא מחכימת פתי, ממש הופכת אדם טיפש לאדם חריף, לאדם פיקח, אפילו אם חס ושלום מוגדר בגדר של טיפשות מבחינת האופי הטבעי שלו. קל וחומר שרוב העולם לא טיפש, רוב העולם מבין עניין ויכול להתקדם ולהצליח, אז זה נכון שאם האדם גם כישרוני וגם מנצל את הזמן, מרוויח את השילוב של שני הדברים. אבל לומר שרק בעלי כישרונות הפכו להיות גדולי הדור זה לא נכון. אז אם כן חוזרת השאלה, למה יש כל כך הרבה לומדי תורה ולא הרבה זוכים להגיע לשורה הראשונה והשנייה? התשובה פשוטה. מי שלומד כמו כולם, יוצא כמו כולם. מי שלומד יותר מכולם, משקיע יותר מכולם, יוצא יותר מכולם. ועכשיו שמדובר בימי בין הזמנים, הניסיונות של הזמן הם כל כך ניסיונות גדולים, ומצד שני אדם שעומד בניסיונות האלה, מסדר לעצמו סדר יום ברור בכל יום ויום. אז אמנם בין הזמנים זה לא תוך הזמן, ומטבע הדברים הסדר יום הוא שונה, ויש גם יציאות לטיולים, לעברור, קובע השם יחליפו כוח, הרי לכן תקנו את בין הזמנים, כדי שאנשים יתעבררו, בני תורה יתעבררו, ויחזרו ביתר שאת וביתר עוז. אבל חס ושלום שלא יעבור יום בלי לשבת ולהקדיש זמן נכבד, לפתוח גמרא, ללמוד. יש היום ברוך השם ישיבות בין הזמנים בכל המקומות, כמה צריך לנצל את ההזדמנות פז שניתנה היום בבתי המדרש. כשאנחנו היינו בתקופת הישיבה, לא היה את כל ישיבות בין הזמנים. אז אדם שהיה רוצה ללכת בין תורה ובין הזמנים, רוצה ללכת לבית המדרש וללמוד, היה צריך לאזור כוחות עצומים וללכת ולשבת לפעמים בית מדרש ריק וללמוד. אבל בדור הזה נכנסים בתי מדרש, ובתי מדרש מלאים בשפע של לומדים ואווירה ומרץ. כמה זה נפלא שבן תורה יודע, יש לי בכל יום את הזמן של הלימוד. גם אם הוא יוצא לצפון, יוצא לדרום, יש לו את הזמן שעכשיו זה יום, יומיים של טיול, אבל למצוא את הזמן, ואני יודע את זה על בני תורה יקרים, שכשהם יוצאים כמה חברים, מקפידים מאוד שבכל יום יהיה את הזמן שמראש הם קבעו, פה נכנסים לבית מדרש, איפה שלא נהיה, ולומדים את השעתיים האלה. זה זמן שמוקדש לתורה. כשהאדם יודע שכי הם חיינו ואורך ימינו, אלה לא מילים חיצוניות, אלא כמו שבכל יום הוא מקדיש זמן לתת ארוחה לגוף, ולא אומר היום אני בטיול, אין לי זמן לאכול. הוא אוכל, כי יש צורך. כך לנשמה לתת את הארוחה הזאת של הלימוד תורה, דבר יום ביומו. ובמקביל לכך, ההקפדה על כל שמירת העיניים, הקדושה, אמנם כל אדם סקרן מטבעו, והסקרנות הזו היא טובה, הקדוש ברוך הוא יצר סקרנות באדם, כי רק על ידי כך הוא עמל בתורה, הוא רוצה לפצח את החידה, להיכנס לעומק של הדברים, להבין מה בדיוק כתוב שם. אבל הסקרנות הזו גם יכולה להיות מסוכנת אם האדם לא שומר על עצמו בזמנים שהוא מגיע למקומות שונים, או שהוא נחשף בבין הזמנים לחברים שהוא לא הכיר אותם לפני, בשכונה, ברחוב, בטיול, במקום מסוים, ומדברים על נושאים שלא אמורים לדבר עליהם, או שמראים לו דברים. אסור לבן תורה לומר לעצמו, לא רק בן תורה, כל אדם, אסור לו לומר לעצמו, אם אני נמצא לבד או לא רואים אותי, אז עכשיו אני יכול להרשות לעצמי, הראש שיבה לא רואה אותי, המשגיח, ההורים לא רואים אותי. תמיד צריך לזכור, בכל מה שנוגע לחשיפה, לתכנים, שהם בגדר איסור של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, תמיד צריך להתייחס לזה כאל סוג של טיפות רעל שנכנסו לתוך כוס מים קרים או אפילו כל הקרה ביום קיץ חם. והאדם בא לשתות, הוא צמא, אבל הוא רואה שמחבל טפטף לשם כמה טיפות של רעל. יש אדם שיאמר לעצמו, טוב, אף אחד לא רואה אותי, אז אני אשתה מזה. חס ושלום. יש כאן רעל, זה לא משנה אם הראש שיבה או משגיח או ההורים או מישהו רואה אותי כעת. אני לא שותה רעל. כך האדם צריך להתייחס לכל החשיפה לתכנים שליליים בכל מקום שהוא נמצא. יאמר לעצמו, אני לא רוצה את הרעל הזה. כמה כאלה טהורים ונקיים ומלאי שמחת חיים ועוסקים בתורה ואוהבים את השם והשם אוהב אותם. כמה כאלה שרק אמרו, בוא נראה פה, יש כאן חבר, רוצה, מעניין, בוא נסתכל שם. ולאט לאט זיהמו את עצמם וכאבו אחר כך בכאב עצום, למה ירדתי למקום הזה? אבל זה כמו אדם צמא מאוד ושותה מים מלוחים, כי הוא נמצא עכשיו בסירה בלב ים, והמים המלוחים מצמיעים אותו עוד יותר, ואז הוא מנסה לשתות ונהיה עוד יותר צמא, עד שחס ושלום מקפח את חייו. כל אדם בר דעת צריך לומר לעצמו את כל התכונות של הסקרנות, אפילו תאוות שיש לי, את הכל אני אקח לטובה. אני אנצל את הכל, סקרנות, להיות בקי בכל התורה, שלא יהיה תחום בתורה שאני לא יודע, בכל השישה סדרי משנה. ישאף גם ללמוד קודשים, טהרות. יש היום תלמידי חכמים, יש בני תורה שאפשר לדבר איתם גם בקודשים וטהרות, והם מונחים בכל מקום. הסקרנות שאדם לוקח אותה למקום טוב, רוצה להיות בקי בכל הלכות שבת, שלא יהיה מצב שמישהו שואל שאלה ואני לא יודע לענות. וכך, אפילו שהוא צעיר, אומר אני בסך הכל עדיין בישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אבל זו השאיפה, להיות בקי בכל התורה, משניות וש"ס והלכה. וכך האדם מנצל את הזמן, כשהוא מתאווה לדעת תורה. בספר אור לציון, חוכמה ומוסר של הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, כתב שם דבר נפלא מאוד, שכל אדם צריך לדעת אותו, ובפרט בן תורה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא בכל אדם תאווה, ואין אדם שאין לו תאווה. אדם מת, אין לו תאווה. אדם חסר דעת, אין לו תאווה. אבל אדם נורמלי, יש לו תאווה. אבל ביד האדם, אמר הרב בן ציון, להחליט בכוח הבחירה שבו, להיכן הוא מכוון את המנוע האדיר הזה של כוח התאווה, התבערה הזו של התאווה שנמצאת בו. אמר הרב בן ציון, יש בחור שמכוון את התאווה הזאת כדי להיראות יפה. אז הוא תמיד משקיע בחיצוניות שלו. יש מי שמפנה את התאווה הזו לממון, תמיד חושב איך אני אעשה עוד כסף. ויש אדם אחר שהוא אוהב לאכול, אז את כל התאווה הוא מכוון לשם. איפה יש אוכל טעים ואיך אני מספק את אותה תאווה. פועל במרץ כדי להשיג את אותו האוכל. יש אדם שמתאווה לעשות חסדים, אז את כל המרץ של התאווה הוא מפנה לכיוון של חסד, לעשות פעילות, יוזם יוזמות למען הכלל, למען הפרט, זה ודאי שהוא יותר טוב מהקודמים. ויש בחור, אמר הרב בן ציון, שמכוון ומפנה את התאווה שלו לדעת תורה. את אותה תאווה שאחרים לוקחים למקומות שליליים, הוא מתאווה לדעת תורה. הוא רוצה להיות בקי בכל השס, לעלות ממדרגה למדרגה בתורה. אמר פעם הגאון הרב משה צדקה, ראש שיבת פורת יוסף, שמרן הרב עובדיה יוסף, כשלמד בישיבה, היה רדוף ללמוד תורה. היה רדוף, בעל תאווה, רוצה ללמוד, חבל לו על כל דקה, כי הוא מתאווה לדעת את התורה. כשאדם מכוון את התאווה שלו לתורה, אז גם כשהוא בנסיעות, בדרכים, בכל רגע פנוי, ימי שישי, ימי שבת, הוא כל הזמן עם ספר, הוא כל הזמן מחכה רק, אפילו כשהוא אוכל, מישהו מדבר איתו על איזה עניין, יש מצווה שצריך לעשות, אז כמו שכותב הרמב״ם ונפסק בשולחן ערוך, שאדם שלומד תורה והזדמנה לפניו מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי האחרים, אז הוא צריך לעשות אותה ומיד יחזור ללימודו. כי הוא מתאווה לתורה, הוא רוצה לדעת. יש כאן יסוד נפלא בדברי הרב בן ציון. האדם לא נדרש למחוק ולבטל מעצמו את המרץ ואת בערת התאווה שבוערת בו. הוא נדרש להפנות אותה לכיוון הנכון, וזה הרבה יותר קל. כי באמת הגמרא כבר ציינה מסכת שבת, שאדם שהוא נולד במזל מאדים, אז הוא יש הופך דמים, אבל יש לו בחירה. האם להיות רוצח חס ושלום? או להיות מוהל, או להיות שוחט, או להיות מקיס דמים בקופת חולים לרפואה, רופא מנתח. הבסיס קיים אצלו, אבל הוא קובע להיכן הוא ינתב, לחיוב או לשלילה. ובאמת, כשראיתי את דברי הרב בן ציון, אמרתי, לכאורה, היסוד הזה עונה לנו על תשובה נפלאה, תשובה על שאלה נפלאה ועמוקה, שהיא תמוהה מאוד, שצריך להבין. יש גמרא מפורסמת, מסכת יומא דף סמכתת, שכשהתפללו אנשי כנסת הגדולה, שהיא מסר בידם היצר של העבודה זרה, שהחריב בגלל היצר הזה, חרב בית המקדש, אז ישבו בתענית 3 ימים רצופים גם בלילות, והיצר הזה נמסר בידם. אומרת הגמרא, נפק עתה כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. הצורה שהיצר הזה של העבודה זרה שביטלו אותו, שהם ידעו שיש לזה מחיר, שעל ידי שיבטלו את היצר הרע שעל עבודה זרה, גם הנבואה תיפסק. אבל הם עשו את זה כי ראו שבית המקדש חרב, אמרו לא צריכים לא אותו ולא את שכרו של ההתגברות על היצר הזה. זה שהחריב את ביתנו, שרף את בית מקדשנו. ושם כתוב בגמרא דבר מעניין. כתוב, נפק עתה כגוריה דנורה, יצא ובא כמו גור של אש מבית קודש הקודשים. ואז הם ביטלו אותו. והדבר מעורר תמיהה גדולה. יצר הרע של עבודה זרה יוצא מקודש הקודשים? הרי זה ההפך הגמור. זה דבר תמה עצום. אבל לפי דברי הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, התשובה מאירה ונפלאה. בכל אדם מקנן שורש פנימי של תאווה. ביד האדם לכוון את התאווה לחיוב או לשלילה. האם הוא יתאווה ליצר הרע, להיראות טוב, לאכול טוב, לדברי הבלים, להתמכרות לדברים שלא צריך להתמכר אליהם, לצפייה ולעניינים אחרים, או שאת התאווה הזו ינתב לידיעת התורה, והוא ירגיש שבכל רגע הוא מנצל ללמוד, והוא רוצה עוד הלכה, וממש מתאווה לתורה, משתוקק לתורה, ומגיע לגדלות. כך גם היצר של הקשר והחיבור לעליון, להיות מחובר למי שמעל הטבע, זה יצר טוב, זה יצר שנמצא שם בקודש הקודשים, אבל יש לזה שני ענפים. יש לזה ענף שאדם יכול לכוון אותו לעבודה זרה, ויש לזה ענף שאדם יכול לכוון אותו לקשר המיוחד לקדוש ברוך הוא. לכן כשביטלו את היצר הזה, גם הנבואה פסקה מהעולם. הם ידעו שיהיה לזה מחיר. אבל למה כשמבטלים יצר רע של עבודה זרה, גם החיבור לבורא עולם על ידי נבואה ששומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר, גם זה יפסיק. הנביאים האחרונים היו חגי, זכריה ומלאכי, שהם היו מאנשי כנסת הגדולה, שהיו 120 אנשי כנסת הגדולה, שעזרא הסופר שעלה מבבל ובנה את בית המקדש השני, הוא ייסד את המוסד המיוחד הזה של אנשי כנסת הגדולה, שהיו כולם בעלי רוח הקודש, ביניהם 3 נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, הם שתקנו לנו את נוסח התפילה, לפני כן אדם היה מתפלל בנוסח של עצמו, אבל הם תקנו על פי כל הסודות העליונים, שלכן כמה צריך להקפיד על נוסח התפילה, ואפשר להוסיף בשמה כולנו, אדם יוסיף במילים שלו, אבל כמו שכותב רב חיים וולוז'ין, שכל מי שמבין תורה יודע שאין אדם בעולם שיוכל לכוון נוסח כזה של תפילת 18 עם כל הסודות של צירופי אותיות ושמות הקודש, כל מה שתמון שם, אם לא שרוח הקודש שרתה עליו. וביניהם היו 3 הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. והם אנשי כנסת הגדולה שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה וידעו שמהיום לא תהיה יותר נבואה, ייפסק. כי היצר הזה, השורש שלו הוא שורש של חיבור לעליון. ולאדם יש את הבחירה, האם להתחבר לעליון לבורא עולם, או חס ושלום לעבודה זרה. לכן הגור הזה של האש יצא דווקא מקודש הקודשים, כי השורש הוא אותו שורש. זה הסבר נפלא מאוד להבין את דברי הגמרא שם. אבל מה שנוגע לענייננו, כמה צריך שכל בן תורה ישמור על עצמו, לנתב כל סקרנות, כל תאווה, כל יצר רק למקומות הטובים, ועל ידי כך ירוויח מבין הזמנים שלא רק שלא יהיה חס ושלום ירידה, אלא אדרבה, מנוף גדול לעלייה. כי יש הבדל גדול בין אדם שלומד כשכל הבחורים קמים ופונים לתפילה ופונים לבית המדרש, סדר ושיעור, שזה טוב, יש את האווירה שהיא מדרבנת ומעודדת, אבל הבנייה האמיתית הגדולה בעוצמות פי כמה וכמה, כשהאדם שולט בעצמו בבין הזמנים, יש לו את הסדר יום של הלימוד, של תפילות בזמן, של קריאת שמה בזמנה, תפילה בזמנה. יחד עם קובע השם יחליפו כוח. נתבונן כעת בעזרת השם בחובת השמחה שיש לכל בן תורה להיות שמח בעצמו וגאה בעצמו, ולדעת את גדולת מעלתו במה שהוא עוסק בתורה. האור האלוקי נכנס לתוכו, כל אדם שעוסק בתורה, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, יש סוגים שונים של שפע שיורד לעולם, אבל ישנה השפעה אחת, סוג של שפע שהוא גדול מכולם, שהוא מעין האור האלוקי בעצמו, ואת זה הקדוש ברוך הוא הכניס במילים של התורה, כך שכל אדם הוגה בתורה, האור האלוקי נכנס אליו, והוא עצמו מתקדש. לכן את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, אין כאן ריבוי שלוקחים מישהו ומשווים אותו לקדוש ברוך הוא, אלא מכבדים בן תורה, מכבדים תלמיד חכם, אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי האור האלוקי זורח בליבו, בנשמתו, בגופו של האדם המיוחד הזה, שהוא נעלה ומורה מעם, אותו בן תורה שיושב ועוסק בתורה. אבל פעמים שמה עושה היצר הרע? מבטל לאדם את השמחה, מנסה להקטין אותו בעיני עצמו, להראות לו, תראה, נכשלת כאן בדבר פלוני, אז מי אתה בכלל? תראה לאיזה שפל ירדת, אתה לא שווה כלום, אין לך תקווה, אין לך עתיד. והבן תורה הצעיר עלול להתפתות ולהאמין לדברי ההבל הזה של היצר, שבגלל שהוא נכשל, גם אם חוזר ונכשל, אבל כבר נאמר שבע ייפול צדיק וקם, אבל את זה היצר הרע לא מראה לו, את השבע ייפול צדיק וקם. שאדם גם כשהוא נופל שוב ועוד הפעם נפל, הוא עדיין נקרא צדיק, כי הוא קם, הוא לא משלים עם הנפילה הזו. תמיד צריך לזכור שגיל הנערות וגם גיל הבחרות, זהו גיל שדומה לאתר בנייה. אתר בנייה, כולנו ראינו, לא הכל מסודר שם, לא כל כך נראה שם שמה שהולך להיות בעתיד, רואים הרבה אבק, הרבה אפר, הרבה אבנים, מסעיות, נכנסות, יוצאות, אבל כולם יודעים, עכשיו זה תקופת הבנייה. אחרי שהבניין יעמוד לתפארת, נראה את התוצאה, הכל יתפנה משם, הכל יהיה נפלא מאוד. אם משקיעים בתקופת הבנייה, קירות חלקים, רצפה ישרה, פאר והדר, זאת תהיה התוצאה כל הזמן. אם בתקופת הבנייה מזלזלים, קירות עקומים, ריצוף אחד למעלה ואחרים למטה, זאת תהיה התוצאה כל הזמן. כל בן תורה צריך לדעת ולקחת באמת את ההתבוננות הזו בימי בין הזמנים, גם כשחוזרים לקראת זמן אלול, לקחת את היסוד הגדול הזה של לזכור לא להיבהל מקשיים, לא להיבהל אפילו מנפילות, לומר אנחנו עכשיו בתקופה של בנייה. הכמה שנים האלה של גיל הנערות והבחרות, שלוש שנים בגיל הזה, הם לא כמו שלוש שנים בגיל 40, בגיל 50. שם כבר אין הרבה הבדל, אבל בגיל הזה, תקופת הבנייה, הבחור, הנער, בונה את עצמו לכל החיים. אז גם אם יש עליות וירידות ותנודות, תמיד צריך לעודד את עצמו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה תקופת הבנייה, ששת ימי בראשית של העולם כולו, הוא לא ברא את העולם בשנייה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יכול לתת הוראה, אבל הוא עשה את זה בעשרה מאמרות ובשישה ימים. אבל למה? בהוראה אחת יכל לעשות את הכל. אז המקובלים מסבירים את כל העניין, משמעות של המספרים האלה, אבל לפי פשט הדברים, הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד אותנו לדורות עולם, כל אדם ואדם, ובפרט בן תורה בגיל הצעיר, לזכור גם אני בתור בורא עולם, כשבראתי את העולם, בראתי אותו בשלבים. לא בבת אחת. אל תצפה שאתה מנסה להשתנות במשהו, לתקן, וכבר הפכת להיות מלאך. אתה אדם, אתה אמור לבנות את עצמך בשלבים. אז נכון שצריך לעשות הכל כדי לא ליפול. אבל אם הייתה נפילה, לא להיכנס לייאוש. לא לומר זה אני שם במקום הנמוך וזהו. אלא מיד יאזור חיל. מה הייתה הטעות שלי? למה לא שמרתי על עצמי כאן? נגדור, נזהר, ואעשה הכל שלא ליפול שוב. לכן הבריאה התחילה בתוהו ובוהו, שגם זה דבר תמה, יכל לברוא את העולם מתוקן מראש, אבל התחיל בתוהו ובוהו, והבנייה עצמה הייתה בשלבים, והי ערב, והי בוקר, והי ערב, והי בוקר, עד שהגיע העולם לשלמותו ולתיקונו. וזה מסר גדול לכל אדם, בפרט בתקופת הבנייה, לבנות את עצמנו בשלבים, לא להיבהל מתקופה של תוהו ובוהו. אנחנו מקדישים את הדברים היום לבני תורה צעירים, אבל הדברים נכונים גם לכל אדם בכל גיל. אדם שרוצה לתקן את מידת הכעס שבו, את השלום בית שבו, את ההבלגה, את הוויתור, את השתיקה, והוא רואה שהוא נופל שוב, רוצה לעבור לשמירת עיניים עם טלפון חסום, וקשה לו ונפל, אבל יודע, אני בסוף אעשה את זה, אני אגיע לזה, והוא שוב מתאמץ ועושה הכל, מבצע עובדות בשטח, עד שבסופו של דבר מגיע לשלמות. אבל היצר הרע, השיטה שלו להכניס את האדם לעצבות, לתת לו תחושה, אתה לא שווה כלום, כמה ניסית ולא הצלחת, אז בשביל מה אתה מנסה, תתייאש, חס ושלום, להגיע לייאוש. יש ספורנו נפלא, בראשית, פרק ד' פסוק ו', על הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הספורנו עומד על שאלה שמיד צפה ועולה מתוך הפסוק. תחילת הפסוק מובן, אחרי שקין לא היה מרוצה מהמצב שהקורבן שלו לא התקבל, והוא קם בכעס, הוא לא מרוצה מהמצב ולא שלט בעצמו והרג את אחיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הקורבן שלך לא התקבל. תסביר לי למה חרה לך ולמה נפלו פניך. זה דבר שדורש הסבר. תחילת הפסוק זה מובן. הקדוש ברוך הוא הוכיח אותו. למה חרה לך שהתקבל הקורבן של הבל אחיך לרצון? הרי היה מגיע לו. הוא הביא מהמשובח. אתה הבאת מהירוד. אז למה חרה לך? למה אתה כועס על כך שהקורבן שלו התקבל ושלך לא? אבל המשך הפסוק לא מובן. מה פירוש ולמה נפלו פניך? מה פשר השאלה הזו? הרי ודאי שהוא צריך להיות עצוב מהטעות שהוא עשה. זלזל בכבוד שמיים, הביא לפני השם מהירוד, ועכשיו הוא רואה את התוצאה של המעשים שלו, שירדה אש ולקחה את הקורבן של אחיו הבל, ואת הקורבן שלו הכל נשאר שם, כל הפירות הלא מוצלחים, מה שהביא הכל נשאר. אתה הבאת מהירוד, אז ודאי שצריך שיפלו פניו, ודאי שצריך שהוא יהיה עצוב באותה שעה. לכאורה, הקדוש ברוך הוא צריך לשבח אותו. להגיד לו, לכל הפחות, נפלו פניך, אתה מבין את הטעות שעשית? אומר הספורנו, אני מקריא את לשונו, יש כאן משפט נפלא מאוד. ולמה נפלו פניך? כי כשיש לקלקול איזו תקנה, אין ראוי להצטער על מה שעבר, אבל ראוי להשתדל להשיג תיקון לעתיד. להצטער שכתב כאן הספורנו, הכוונה להתעצב, כי הרי ודאי שאדם שעושה תשובה, חלק מזה זה חרטה לעבר. צריך להתחרט על הטעות שעשה. אבל אומר הספורנו שהקדוש ברוך הוא מוכיח את קין, למה נפלו פניך? הרי יש, אפשר לתקן על ידי תשובה. נקרא שוב את לשונו, ולמה נפלו פניך? כי כשיש לקלקול איזו תקנה, אין ראוי להצטער, כלומר להיות עצוב על מה שעבר, אבל ראוי להשתדל להשיג תיקון לעתיד. יש כאן יסוד גדול, שצריך ממש לשמח את ליבו של כל אדם שרוצה להגיע לשלמות, לשלמות ביראת שמיים, לשלמות בלימוד תורה, בשמירת הקדושה, העיניים, ההתמודדויות עם כל הניסיונות שיש לאדם בחיים, והוא מרגיש שכאן הוא לא בסדר בשלום בית, וכאן ההתמדה בלימוד היא לא מוצלחת, ופה יש כישלון כזה ואחר. אבל חס ושלום לא להגיע לייאוש. אלא לראות את דברי העידוד שהקדוש ברוך הוא אפילו נוזף בו בקין. למה נפלו פניך? נכון, עשית טעות, אבל אל תיכנס לעצבות. תתחרט על מה שהיה, תעשה חשבון נפש, תתקן את העתיד. אבל חלילה לאדם שיפלו פניו. ובאמת זה יסוד בפרט לבני תורה צעירים, שרוצים להגיע לשלמות בעבודת השם, ולפעמים חושבים ש... העצבות והרצינות הם דבר אחד לחלוטין, וזו טעות גדולה, אלה שני דברים שונים לחלוטין. האדם יכול להיות רציני, כלומר, לא חי מתוך קלות ראש, אבל מלא שמחת חיים, מחייך לכל אדם. הוא רואה את החיים ברצינות, כי החיים באמת רציניים, אי אפשר לעשות מהם צחוק. הוא לא קל דעת לזלזל בזמן שלו, לזלזל במחשבות שלו, לזלזל במעשים שלו, הוא יודע את המשקל של כל פעולה, אבל לא נכנס לעצבות. רצינות ועצבות הם שני עולמות, שני דברים נפרדים לחלוטין, ובאמת רואים את כל גדולי ישראל, שיש בהם את צבר הפנים הרציניות, מתייחסים לחיים ולתורה ולכל עניין ברצינות הראויה, אבל יחד עם זאת תמיד שמחים וטובי לב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל בני התורה בכל מקום שהם, ואת כלל ישראל שממש בגדר קובע השם יחליפו כוח להתעלות ולהתרומם, לנצל את הזמן הזה לטובה, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.